מנחות, דף מ"ז, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד, תנו רבנן. חג השבועות היו מביאים שתי כבשים, וביחד איתם היו מביאים שתי הלחם. היו מניפים אותם ומרימים אותם ביחד, ואז היו שוחטים את שתי הכבשים, זורקים את הדם של שתי הכבשים, ואז השתי הלחם היה מתקדש וניתן לכהנים שהם יאכלו את הלחמים האלה. והגמרא ברייתא שדנה באיזה רגע בדיוק שתי הלחמים מתקדשים בקדושת שתי הלחם כדי להינתן לכהנים לאכילה. תנו רבנן, כבשי עצרת אין מקדשים את הלחם אלא בשחיטה. הזמן ששוחטים את שתי הכבשים זה הזמן שקובע ששתי הלחמים יש להם קדושת שתי הלחם, ובאותו רגע אפשר לתת את הלחמים האלה לכהנים לאכילה. כיצד? שחטן לשמן וזרק דמן לשמן, קידש הלחם. אם שחטו את הכבשים לשמם, לשם כבשי חג השבועות, וזרקו את הדם לשמם, כמובן שהלחם התקדש, הכל היה ממש כתיקונו. מה קורה אם הכל היה לא כתיקונו? דהיינו, שחטן שלו לשמן וזרק דמן שלו לשמן, לא קידש הלחם. אז הלחם לא מתקדש בקדושה של שתי הלחם, אלא הוא נשאר בקדושה הקודמת שהיה לו, קדושת תרומת הלשכה. אם האדם עכשיו נאמר יפדה את הלחמים האלה בכסף, איזה קדושה יהיה לכסף הזה? לא יהיה לכסף הזה קדושה של שתי הלחם שיהיו חייבים עכשיו לקנות עם זה שתי הלחם חדש, אלא בכסף הזה יהיה קדושה של תרומת הלשכה רגילה, שעם הכסף הזה קונים את כל הקורבנות, איזה קורבנות שרוצים, קורבנות ציבור כמובן. טוב, זה מתי ששתי הדברים היו שלא לשמה, גם השחיטה וגם הזריקה. מה קורה עם שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן? העבודה של השחיטה הייתה לשם כבשי עצרת, רק זריקת הדם הייתה שלא לשמן, אז יש בזה שתי דעות. הלחם קדוש ואינו קדוש, דברי רבי, תכף הגמרא תבאר מה בדיוק ההגדרה של זה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם, לעולם אינו קדוש, עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן. סובר רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שבשביל שהלחם מקבל את הקדושה של שתי הלחם, חייב להיות שגם השחיטה וגם הזריקה יהיה לשם כבשי עצרת. אחרת אין לזה בכלל קדושה של שתי הלחם. מה הייתה עמד הרבי? מה טעמו של רבי שסובר שהלחמים, ברגע ששחטו את הכבשי עצרת לשמן וזרקו את הדם שלא לשמן, קדושים ואינם קדושים, אין להם קדושה מוחלטת. מביאה הגמרא את המקור. לכתיב, הפסוק אומר לגבי הקורבנות של הנזיר, שהוא מביא כשהוא רוצה לסיים עם נזירותו, כשהוא סיים את הימים של הנזירות, והוא רוצה למעשה לצאת מהקדושת הנזיר שיש בו, הוא מביא אחד מהקורבנות, איל, שנקרא איל נזיר. ואת האיל יעשה זבח לשם שלמים להשם. את האיל שהוא מביא, שוחטים את זה לשם קורבן שלמים. ואז באותו רגע ששחטו את האיל שלו לשם קורבן שלמים, אז מתקדש על סל המצות, הלחמים של הנזיר, הוא הרי מביא 20 לחמים. כל הלחמים שלו, ש10 זה חלות ו10 זה רקיקין, זה השמות של החלות האלה. הם מתקדשים באותו רגע שהאל נזיר נשחט כמו שצריך. מה רואים מכאן? שהשחיטה זה מה שמקדש. השחיטה של האל נזיר, כמה כתוב? את האל יעשה זבח. זבח הכוונה שחיטה. ברגע שהשחיטה הייתה כמו שצריך, לשם שלמים, זה כבר מקדש את סל המצות. אז אם לגבי הלחמים של הנזיר זה ככה, שהשחיטה לבד היא מקדשת את הלחמים, אז גם לגבי חג השבועות, השחיטה בלבד של שתי הכבשים היא זאת שמקדשת את שתי הלחם. זה דעתו של רבי, ורבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא סובר שכדי שהלחמים יתקדשו, צריך שגם השחיטה תהיה לשמה וגם הזריקה תהיה לשמה, מה המקור של הדברים שלו. הוא לומד את זה מאותו פסוק בדיוק. כתוב שמה יעשה זבח שלמים, יעשה הכוונה עד שיהיו, עד שיעשה כל עשיותיו לשם זבח שלמים. לא רק השחיטה צריכה להיות לשם שלמים, אלא גם הזריקה. שואת הגמרא, ורבי נמי יכתיב יעשה. הרי גם מה רבי יענה עם הטענה של רבי אלעזר ברבי שמעון, הרי באמת כתוב יעשה, אז לכאורה זה מלמד שכל העשיות צריכים להיות לשמן כדי שהלחם מתקדש. אומרת הגמרא, איכתיב זבח יעשה, זבח הכוונה שחיטה, וגם יעשה את כל העשיות. אז כדי כמה אתה צודק שגם השחיטה וגם הזריקה צריכים להיות לשמה כדי לקדש את הלחם. אבל אשתא דכתיב יעשה זבח, קודם כל כתוב יעשה ואחר כך כתוב זבח, אז המילה זבח באה בעצם לפרש מה התורה מתכוונת, מה העשייה שצריך לעשות. הכוונה היא במה יעשה? בזביחה. השחיטה לבד היא זאתי שמקדשת את הלחמים. שואלת הגמרא, ורבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא לומד שגם הזריקה של הקורבן צריכה להיות לשמה כדי שהלחם יהיה ניתר, אז אם כן, אכתיב זבח. כתוב זבח, שזה כוונה שחיטה, שזה לבד מתיר את הלחמים. עונה הגמרא, ההוא מבא אל אלה כדי רבי יוחנן. המילה זבח באה ללימוד של רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, הכל מודים. אפילו רבי אלעזר, שהוא למעשה סובר שהזריקת הדם היא זאתי שקובעת להתיר את הלחם, גם הוא מודה שצריך שיהיה לחם בשעת שחיטה. בשעת השחיטה צריך שהלחם כבר יהיה, ואם הלחם לא היה בשעת שחיטה, אז גם הזריקה לא מתירה את הלחם הזה. הזריקה לא מקדשת את הלחם אם הוא לא היה בשעת שחיטה גם. נכון שהזריקה קובעת לפי דעת רבי אלעזר, אבל הלחמים חייבים להיות בשעת שחיטה גם כן, חייבים להיות סמוכים. טוב, עכשיו הגמרא דנה בדברי רבי. רבי אומר שברגע שהשחיטה הייתה לשמה והזריקה לא הייתה לשמה, אז הלחם יהיה קדוש ואינו קדוש. שואלת הגמרא, מהי קדוש ואינו קדוש? אביי אמר קדוש ואינו גמור, תכף הגמרא תבהר מה הכוונה. רבא אמר קדוש ואינו ניתר, הכוונה שהכהנים לא יכולים לאכול מהלחמים. מהי בעיניו? הרי זה גם אביי ודאי יודע שברגע שזה לא גמור, אז זה לא יהיה ניתר לכהנים. אומרת הגמרא, יקה בעיניו למתפס פדיונו. האם אי אפשר לתפוס את הפדיון של הלחם? האם הכסף מתקדש ברגע שפודים את הלחמים האלה? האם הכסף שאיתו פדו את הלחמים מתקדש או שהוא לא מתקדש? בזה המחלוקת בין אביי לבין רבא. במה המחלוקת? לאביי תפיס. לפי דעת, כן, כמו שרש"י גורס, השורה הראשונה מיד אחרי הגמרא, ברש"י, רש"י גורס, לאביי תפיס, דהיינו לפי דעתו של אביי תפיס פדיונו. זאת אומרת שהכסף מתקדש, אם פדו את הלחם הפנים הכסף מתקדש. מסביר רש"י, לאביי דאמר אינו גמור, לפי דעתו שהוא סובר שזה לא לגמרי גמור הקדושה, קדוש ואינו גמור, הוא יסבור שעדיין לא חלה עליו קדושת הגוף גמורה. עדיין לא חלה על הלחם, של שתי הלחם, קדושת גוף מוחלטת. והקט ישייך בי פדיון. כיוון שעדיין לא חלה על זה קדושת גוף מוחלטת, אפשר עדיין לפדות את הלחמים האלה, כי הרי ההבדל הוא שדבר שעדיין קדוש רק בקדושה של קנו את זה, אז הוא יתקדש בקדושת הכסף שקנו אותו. אבל עדיין אין לו קדושה של קודשים בצורה של קדושת גוף, כמו שזה נקרא, אז אפשר עדיין לפדות את זה. אבל ברגע שכבר יש לקודשים קדושת גוף, הוא נאמר עכשיו קורבן עולה. אי אפשר לפדות קורבן עולה. ברגע שהוא קורבן מסוג מסוים, אי אפשר יותר לפדות אותו. עכשיו, הלחמים האלה, מכיוון שעדיין אין להם קדושה גמורה, אפשר עדיין לפדות אותם. ואם פדו אותם, הכסף מתקדש באמת. והקטי שייך בפדיון, ועדיין שייך בו אפשרות לפדות אותו. ממשיך רש"י ואומר, ונהי דקדישתי שחיטה במקצת, לא נפיק לחולין. אמנם השחיטה ששחטו את הקורבן של אותם הלחמים, אמנם קידש קצת את הלחמים, שכעת כבר אי אפשר יותר להוציא אותו לחולין. אבל מי הוא הקטי מחוסר גמר קדושה? עדיין חסר לו את חותמת, את הסיום של הקדושה. ומכיוון שכך, ושייך בו קדושת דמים לתפוס פדיונו בקדושה. אז שייך בו קדושה של שוויות ממונית שלו, קדושת דמים שאפשר לפדות אותו. ואז הכסף שאיתו, עם הכסף הזה פדו את הלחמים, הכסף יהיה לו את הקדושה של אותם הלחמים. זה דעתו של אביי. לרבה, לא תפיס פדיונו. לפי דעת רבה, הכסף לא מתקדש. אם פודים את הלחמים, הכסף לא מתקדש. מסביר רש"י למה. לרבה, דאמר קדוש גמור, קדושת הגוף לא שייך בפדיון. לא שייך שיוכלו לפדות את הלחמים האלה. למה זה לא שייך שיפדו את הלחמים האלה? הסיבה היא פשוט מאוד, ובגלל שאנחנו אומרים שזה לא לגמרי, שזה לא נמצא במצב כזה שהוא יכול להיפדות. למה? בגלל שהוא כבר קיבל את הקדושה המוחלטת שלו, כבר יש לו דין של הקודשים, של השתי הלחם, שבזה הוא למעשה מתקדש בצורה מוחלטת. אז אם כן, לא שייך בפדיון, ומתפיס מאוד בפדיונו, אינה נתפסים. אם עכשיו בן אדם ילך ויתפיס כסף בשביל לפדות את אותם הלחמים, הכסף הזה לא מתקדש בכלל. למה? לא מזיז ללחמים האלה זה שבכלל ניסית לפדות אותם. למה? מכיוון שהם כבר נחשבים בקדושה של קודשים, קדושת הגוף. כמו שבן אדם ילך יפדה קורבן שכבר התקדש בקורבן בסוג מסוים, אי אפשר לפדות אותו יותר, הוא כבר קיבל קדושת גוף. זה לפי דעתו של רבה. ממשיך רש"י, דכיוון דאינו יוצא מקדושה כלל, איזו קדושה תחול בפדיון? מכיוון שהוא לא יכול לצאת יותר מהקדושה שבו, אז אי אפשר יותר לפדות אותו גם בכסף, כי הוא נשאר בקדושה המקורית שבו. טוב, אז אם כן, זה המחלוקת בין אביי לבין רבה. האם הכסף שפדו עם הכסף הזה את הלחם מתקדש, שזה דעתו של אביי, או שהכסף לא מתקדש, שזה דעתו של רבה? אומרת הגמרא בשלמה לרבה, זה יהיה טוב לפי דעתו של רבה. שמה אומר רש"י? דאמר לרבי לאו בני פדיון נינהו, שלפי דעתו של רבי הלחמים האלה אי אפשר יותר לפדות אותם לפי דעתו של רבי. למה דקדישינו שחיטתה, שעצם זה ששחטו את הקורבן של הלחמים האלה כבר יש להם קדושת גוף כמו שזה נקרא ואי אפשר יותר לפדות אותם. אז אני מבין מה המחלוקת בין רבי לבין רבי אלעזר ורבי שמעון, כי רק רבי סובר ככה. זה מה שהוא מסביר. אז היינו דאיקה בין רבי לרבי אלעזר ורבי שמעון, זה בזה הם נחלקו. מסביר גם רש"י בצורה יותר מפורטת. דלרבי אלעזר אינו קדוש כלל קדושת הגוף, אלא קדושת דמים שניקח בתרומת הלשכה, שהלחמים אין להם שום קדושת גוף, אלא הם נשארו באותו קדושה שהיה בהם בהתחלה, כמו שכשלקחו את הכסף מהלשכה וקנו עם זה את הלחמים האלה, הכסף הזה היה לו קדושה של תרומת הלשכה, ולא היה לו קדושה של שתי הלחם, של סוג מסוים של קודשים. אז אם כן, זה דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. ואם כן, נפיק לחולין ותפיס פדיונו ככל קדושת דמים. אז וכיוון שככה, אפשר לפדות אותו, את הלחם, והכסף הזה יהיה לו דין של כמו כל כסף של תרומת הלשכה. למה? כי כרגע הלחמים האלה עדיין לא התקדשו ואפשר עדיין לפדות אותם, ולפי דעת רבי הם כן התקדשו ואי אפשר לפדות אותם. אז אם כן, יש הסבר במה בכלל נחלקו רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון. אלא לאביי, הוא מבאר רש"י מה בדיוק הגמרא פה מתכוונת בדעתו של אביי. דאמר לרבי נמי תפיס פדיונו, וכל שכן לרבי אלעזר. אפילו רבי מודה שאפשר להתפיס על ידי שפודים את הלחמים האלה, הכסף כן מתקדש בקדושה של הלחמים, ואפשר לפדות את הלחמים האלה. אז אם כן יוצא שאין שום הבדל בין רבי לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, אז מה העיקה בין רבי לבין רבי אלעזר? על מה באמת ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, איכא ביניהו לפסולי ביוצא. ההבדל ביניהם לגבי פסול ביוצא. מה הכוונה? גם פה רש"י פשוט מאיר את כל העניין. אומר רש"י, לרבי הלחם מפסל ביוצא אם יצא. אם הלחם יצא מחוץ לחומת ירושלים, הוא נפסל הלחם הזה. ולא יהיה כשר לשחוט עליו כבשים אחרים. לא יוכלו אחרי זה לשחוט כבשים אחרים על סמך אותו לחם. אבל רבי אלעזר לא מפסיל ביוצא. אם הלחם יצא מחוץ לחומת ירושלים, אז הלחם לא נפסל שלא ירדה לה קדושת הגוף, אלא קדושת דמים. עדיין אין ללחם הזה קדושת גוף של הלחמים של הקורבן, אלא יש לו רק את הקדושה של הכסף שקנו אותו בכסף מוקדש. אז אם כן, ועכשיו אפשר עוד לפדות אותו, הרי. והן יוצא, פוסל בה, לכן כשהוא יוצא מחוץ לחומה, אז הוא לא נפסל הלחם הזה. וכשרין לשחוט עליה כבשים אחרים, אפשר עכשיו להביא כבשים אחרים ולשחוט על הלחמים האלה, וזה יהיה בסדר. זה למעשה אם כן, המחלוקת בין רבי לבין רבי אלעזר ורבי שמעון. באמיני רבי שמואל בר רבי יצחק מרבי חייא בר אבא. כבשי עצרת ששחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן. השחיטה הייתה לשם כבשי עצרת, אבל הזריקה לא הייתה לשמם. אותו הלחם שתלוי בשחיטה של הכבשים האלה, מה הוא באכילה? האם מה שמשפיע עליו זה השחיטה שהייתה לשמה ואז הוא מותר באכילה, או שמה שמשפיע עליו זה הזריקה, והזריקה לא הייתה לשמה, אז הוא יהיה אסור באכילה. שואלת הגמרא, רגע, לי בדמן, זה תלוי במחלוקת, כמו שראינו קודם. היא עליבה דרבי אלעזר ברבי שמעון, האמר זריקה היא דמקדשה, שזריקת אדם היא זאת שקובעת, וכאן כשהזריקה הייתה שלא לשמה, זה באמת יהיה אסור באכילה. היא עליבה דרבי, בן לאבאי, בן לרב הקדוש ואינו ניתר, אז הוא יהיה אסור באכילה. עונה הגמרא, לא, זה לפי דעה שלישית. עודה אמר, אומרת הגמרא, זה דעה שלישית. אלא עליבה דהי תנא, דתנאי אבוה דרבי ירמיה בר אבא. רבי ברייתא כזאת. שתי הלחם של חג השבועות שיצאו בין שחיטה לזריקה. הם יצאו מחוץ לחומת ירושלים בין השחיטה של הכבשים של העצרת לבין הזריקה של הדם שלהם. וזרק דמן של כבשים חוץ לזמנן. ובינתיים הכהן שזרק את הדם של הכבשים, בשעת זריקת הדם הוא חשב מחשבת פיגול. הוא חשב שהוא זורק את הדם על מנת שיאכלו את הקורבן אחרי זמנו. ואז הדין של הקורבן שהוא פיגול, שזה אומר שמי שיאכל מהבשר של הקורבן יהיה חייב קרת. לא כמו כל קורבן פסול שמי שאוכל מהבשר רק עובר על מצוות לא תעשה. אבל הוא לא חייב קרת. לעומת זאת, קורבן שנפסל בגלל שהכהן חשב במחשבה שהולכים לאכול את הקורבן אחרי זמנו, הופך להיות ממש פיגול, הוא יהיה חיוב של קראת מי שיאכל מהבשר הזה. עכשיו, השאלה היא כזאת. הקורבן ודאי פיגול. השאלה מה הדין של הלחם? הרי הלחם יצא מחוץ לירושלים בזמן הזריקת הדם. השאלה אם הזריקת פיגול הזאת השפיעה על הלחם או שהיא לא השפיעה על הלחם. רבי אליעזר אומר אין בלחם משום פיגול. רבי עקיבא אומר יש בלחם משום פיגול. בסדר. ואמר רב ששת, הני תנאי כרבי סבירה להו. שניהם סוברים כמו דעתו של רבי, שמה? דאמר שחיטה מקדשה. השחיטה של הכבשים היא זאת שמקדשת את שתי הלחם. ומכיוון שבשעת שחיטה של הכבשים שתי הלחם היו במקומם, אז שתי הלחם התקדשו. ואם כן, זה שהוא יצא מחוץ לירושלים, יש לזה השפעה. זה שהלחם יצא מחוץ לחומת ירושלים, יש לזה השפעה, כי כבר הוא התקדש בקדושת שתי הלחם. מי הוא? רבי אליעזר לטעמי דאמר, אין זריקה מועלת ליוצא. לפי דעת רבי אליעזר, ברגע שהלחם יצא מחוץ לחומה, אז הוא כבר פסול, ועכשיו גם אם יש זריקת אדם במחשבת פיגול, זה לא יהיה פיגול. למה? כי הדין הוא שכדי שקורבן יהיה לו דין של פיגול, שהוא יהיה ממש כל כך במצב חמור, שאם מישהו ילך ויוכל מהבשר יהיה חייב קראת, צריך שהפסול היחיד שיהיה בקורבן יהיה רק פיגול. רק מחשבת חוץ לזמנו. אבל כאן, כשהלחם יצא מחוץ לחומת ירושלים, הוא כבר נפסל בעצם זה, אז כבר אין לו יותר דין של פיגול. ורבי עקיבא לטעמי, דאמר, זריקה מועלת ליוצא. הוא סובר שזה שהקורבן, או פה במקרה שלנו הלחמים, יצאו מחוץ לחומת ירושלים, הזריקה כן מפגלת אותו, כי לדעתו, זה שהקורבן יצא מחוץ לחומה של ירושלים, זה שהלחם יצא מחוץ לחומה של ירושלים, זה לא בסדר, זה פסול באמת, נכון, אבל הפסול הזה, זה לא פסול בגופו של הלחם, זה פסול חיצוני, תרתי משמע אפשר לקרוא לזה, זה גם, הוא יצא מחוץ לחומה, זה לא קשור לפסול בגופו של הקורבן בעצמו, ולכן עדיין יש לו מקום לחול עליו דין של פיגול, והלחם יהיה בו דין של פיגול. דתנן, איך רואים באמת שבזה הם נחלקו? הגמרא מביאה משנה, אימורי קודשים קלים. כמו שאנחנו יודעים, שיש קבוצה של קורבנות שהקדושה שלהם היא קלה יותר, שברגע שאדם מקדיש אותם, אין בהם עדיין קדושת גוף. מבחינה הזאת, שיהיה בהם דין מעילה. זאת אומרת, שאם אדם נהנה מקורבן שהוא קודשים קלים, אחרי שהקדישו אותו, נאמר קורבן שלמים לדוגמה, שהוא קודשים קלים, אדם לא יחייב משום מעילה, הוא לא יחייב את דיני המעילה החמורים שיש למי שנהנה מדבר ששייך לבורא עולם, לגבוה. דבר ששייך כמובן לבית המקדש, למזבח. אבל ברגע ששחטו את הקורבן קודשים קלים, אז האימורים, אותם חלקים של הקורבן שמיועדים להעלות על גבי המזבח, בהם יש דין מעילה. ואותם אימורי קודשים קלים, אחרי שחיטה, שיצאו לפני זריקת דמים. בשעת שחיטה של הקורבן, נתפס באימורים שאמורים לעלות על המזבח, דין קדושה, ומי שנהנה מהם יחייב משום מעילה. עכשיו, אחרי שנשחט הקורבן, האימורים יצאו מחוץ לעזרה. לפני זריקת הדם. רבי אליעזר אומר, כיוון שזה כבר פסול, כרגע זה כבר פסול הרי, כיוון שהאימורים יצאו מחוץ לחומת ירושלים, אז לכן אין מועלין בהן. יותר לא יהיה בהם דין מעילה. גם עכשיו יזריקו את הדם של הקורבן הזה, לא יהיה בו יותר דין של מעילה, כי הוא נפסל. בעיקרון הדין של המעילה זה לא בשעת שחיטה אלא בשעת זריקת הדם. אבל במקרה הזה שהאימורים האלה יצאו מחוץ לחומת ירושלים אחרי השחיטה, אז גם עכשיו אחרי שיהיה זריקה כבר לא יהיה אותו דין מעילה לאותם אימורים, מכיוון שהאימורים האלה נפסלו עוד קודם. והן חייבין עליהם משום פיגול ונותר ותמה. מכיוון שאנחנו רואים שכך, שהזריקה הזאת כבר לא מועילה יותר על הקודשים האלה, מכיוון שהם יצאו מחוץ לחומת העזרה ובזה הם נפסלו, אז לכן לא יהיה גם בקורבן הזה לא דין של פיגול, שזה הכוונה אם חשבו בשעת הזריקה, הכהן אמר הרי נזרוק את הדם על מנת שיאכלו את הקורבן אחרי זמנו. אז בדרך כלל מחשבה כזאת גורמת שהקורבן יהיה פיגול ומי שיאכל מהבשר יהיה חייב קראת, אבל במקרה הזה, מכיוון שהזריקה לא הייתה זריקה טובה, לא הייתה זריקה כשרה, אז לכן לא יהיה דין פיגול בקורבן הזה. וגם נותר, לא יהיה פה דין של נותר, שאם הבשר נשאר אחרי זמנו, בדרך כלל קורבן שנשאר מהבשר שלו אחרי הזמנו, אז מי שאוכל מהבשר חייב קראת, אבל כאן לא יהיה דין נותר, מכיוון שהזריקה לא הייתה כמו שצריך, כי זה היה פסול עוד קודם. וגם תמה, אם יהודי תמה אכל מהבשר של הקודשים האלה, אם זה בשר קודשים אחרים, אז חמור מאוד תמה שאוכל מהבשר הזה. אבל במקרה שלנו שהזריקה לא הייתה כשרה, אז אין פה את הדין של תמה. זה לפי דעתו של רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, הוא סובר שהזריקה הזאת כן תהיה זריקה כשרה, למרות שהאימורים יצאו מחוץ לחומת העזרה. ולכן מועלין בהן, יש עדיין דין מעילה באותם אימורים שיצאו מחוץ לחומת העזרה בשעת זריקה. וחייבין עליהם משום פיגול ונותר ותמה. למה? מכיוון, כמו שאמרנו שהזריקה הזאת הייתה כשרה, אז הקורבן הזה קיבל את כל הקדושה של קודשים בקדושת הגוף. עכשיו, אחרי שראינו שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא, האם זריקת הדם מועילה כשהאימורים יצאו מחוץ לחומת ירושלים? אם כן, אותו דבר גם הם יחלקו לגבי כשהלחם יצא, הם נחלקו לגבי כשהאימורים יצאו מחוץ לחומת העזרה. אותו דבר הם יחלקו גם כן לגבי כשהלחם יצא מחוץ לחומת ירושלים. ואז זרקו את הדם של כבשים, כבשי עצרת, יהיה ביניהם מחלוקת האם הלחם הזה, הזריקת הדם של הכבשים באמת תשפיע עליו, או שהיא לא תשפיע על הלחם. ואם יהיה נאמר מחשבת פיגול בזריקת הדם של הכבשים, אז בזה יהיה ביניהם מחלוקת האם הדין של הפיגול יהיה על הלחם של שתי הלחם שיצא מחוץ לחומת ירושלים, או שלא יהיה בזה דין של פיגול. אז אם כן, עכשיו השאלה היא כאן, לפי הדעה הזאת של רבי עקיבא, שסובר שזריקה מועילה ביוצא, שגם אם הקודשים יצאו מחוץ לחומתה, אז מחוץ לחומתם, בכל זאת הזריקה מועילה להם, למרות שזריקה היא למעשה בדבר שהוא פסול, על דבר שהוא פסול, כי הוא הרי יצא מחוץ לחומה. עכשיו השאלה היא, האם הזריקה תועיל גם בשלו לשמה? לגבי כבשי עצרת, שהזריקה של הכבשי עצרת הייתה שלא לשמה, האם הלחם יהיה מותר באכילה או שהלחם יהיה אסור באכילה? לפי הדעה של רבי עקיבא, אז לפי שיטתו הספק של רבי שמואל בר יצחק. אומרת הגמרא, מהי? מדזריקת פיגול קבעה ללחם בפיגול ביוצא כבשר. מזה שאנחנו רואים שכשזורקים זריקת אדם במחשבה של חוץ לזמנו, שזה למעשה מפגל את הקודשים, אנחנו רואים שזה משפיע וקובע על הלחם שגם הוא יהיה לו דין של פיגול, למרות שהוא יצא מחוץ לחומת ירושלים, כמו שהבשר יש בו דין של פיגול, וכמו שרש פה מסביר, ואף על גב דזריקה פסולה היא, למרות שהזריקת אדם כאן הייתה פסולה, למה? דה יוצא הוא, כי הרי הלחם הזה יצא מחוץ לחומת ירושלים. קבעה ללחם בפיגול, בכל זאת הלחם נהיה בו דין של פיגול, למרות שהוא היה מחוץ לירושלים. אז אם כן, אנחנו רואים שהלחם הוא נחשב כמו הכבשים בעצמם, שכמו שהכבשים יש בהם דין פיגול, גם הלחם יש בו דין פיגול. אז אם כן, זריקה שלא לשמה, נמי שער ילי ללחם. אולי נאמר שאם יעשו זריקת אדם לשתי הכבשים של חג השבועות, שלא לשם כבשי עצרת, אז אולי גם בזה נאמר שהלחם יהיה מותר באכילה, ואם כן יהיה תשובה על הספק של רבי שמואל בר יצחק, שיסתפק מה הדין של הלחם, האם הוא מותר באכילה או לא, ברגע שזריקת אדם של כבשי עצרת הייתה שלא לשמה. עוד דילמה, או שמצד שני נגיד, טוב, נכון שזריקה פסולה, מועילה לגרום דין פיגול לאותם לחמים שהיו מחוץ לחומתם, בסדר? זה לחומרה. לחומרה אמרינן, לכולה לא אמרינן, אבל להקל ולהגיד שלמרות שזה היה, אז זריקת אדם הייתה שלא לשמה, לחם יהיה מותר באכילה, להקל, זה אולי לא נגיד. אז פה למעשה הספק לפי דעתו של רבי עקיבא. שואלת הגמרא, מתקיף לרב פאפא, וממאי דכי התנאו אבראי פליגי, מי אמר שהמחלוקת של רבי אליעזר ורבי עקיבא, וכשהלחם היה בשעת הזריקה עדיין מחוץ לחומה של ירושלים? דילמה, בדי תנאי אבראי דכולן מלא פליגה דאין זריקה מועלת ליוצא. אם הלחם היה עדיין בחוץ בשעת הזריקה, אז כולם יודעים שזריקה פסולה לא מועילה ליוצא, לא יהיה בו דין פיגול, וגם לא יהיה בו דין להתיר אותו לאכילה כל שכן שלו. ומה בעצם המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא? הוא באדר איילינו פליגי. מה קורה כשהלחם יצא מחוץ לחומת ירושלים והחזירו אותו לירושלים, ואז זרקו את הדם של הקורבן? פה המחלוקת ביניהם. שמה? דרבי אליעזר סבר לה כרבי דאמר שחיטה מקדשה. הוא סבר כמו דעת רבי שאומר שהשחיטה היא הקובעת, והיא זאת שמקדשת את הלחם, ולכן, והיא פסלו לו ביוצא. ברגע ששחטו את כבשי העצרת, הלחם כבר התקדש, הלחמים התקדשו, וברגע שהם יצאו מחוץ לירושלים, הם נפסלו. מה פה שהם יוצאים מחוץ לירושלים? הרי כבר יש להם קדושת הגוף. ורבי עקיבא, כרבי אלעזר ברבי שמעון, ואמר שחיטה לא מקדשה. הוא הולך כמו דעת רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שהשחיטה לא מקדשת את הלחמים, ואם כן אין שום בעיה שהם יצאו מחוץ לירושלים כי עדיין אין להם קדושת הגוף, ולכן לא מפסלי ביוצא, אז לכן הם לא נפסלים בזה שהם יוצא, בזה שהם יצאו מחוץ לירושלים, והזריקה שזרקו את הדם של הכבשים היא קשרה, ומכיוון שהיא קשרה גם כן יש בדין פיגול, שאם הכהן חשב בשעת אותה זריקה מחשבה על מנת שהבשר, או לא משנה, שהקורבן יאכל אחרי זמנו, יהיה תוקף חותמת של דין פיגול על אותו קודשים. למה? כי הזריקה היא קשרה. אנחנו לא מדברים פה על זריקה פסולה, כיוון שהשחיטה היא זאת שקובעת. טוב, אז אם כן, אין מפה ראיה, אם כן, לומר שהם נחלקו דווקא כשהלחם היה בחוץ בשעת הזריקה. אומרת הגמרא, כן, כמו שאנחנו אומרים עוד פעם, ששחיטה היא, זאת, היא לא זאת שמקדשת. מכיוון ששחיטה לא מקדשת, אז הלחם לא יתקדש, ואם הלחם לא יתקדש, אז הזריקה היא כשרה, ולכן אם כן, זה יכול לגרום דין פיגול לכל הקודשים וגם ללחם. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להסביר כמו שרב פאפה רצה להסביר. היי מיי, אי עמד בשלם הרבי עקיבא כרבי סביר עלי, אם תרצה לומר שרבי עקיבא סובר כמו דעתו של רבי, דאמר שחיטה מקדשה להו, שרבי סובר שהשחיטה היא זאת שמקדשת את הלחמים, ולא הזריקה. היינו דקה אמר רבי עקיבא, דקדשו להו בשחיטה, ואתיה הזריקה קו להו בפיגול. לכן אומר רבי עקיבא שהשחיטה קידשה את הלחמים, והזריקת הדם גרמה שיהיה להם דין של פיגול. אבל אלא ימרת כרבי אלעזר ברבי שמעון סביר עלי. אבל אם תאמר שרבי סובר כמו רבי אלעזר ברבי שמעון, עוד פעם, אם תאמר שרבי עקיבא סובר לא כמו רבי אלא כמו רבי אלעזר ברבי שמעון, אז אם כן דאמר זביחה לא מקדשה, אז אם כן אפשר עדיין לפרוח. אם השחיטה היא לא מקדשת את הלחמים, אז אם כן, זריקת פיגול מי מקדשה? אז אם כן, נשאל שאלה כזאת, וכי אם השחיטה הייתה פסולה, ועשו זריקת הדם במחשבת פיגול, וכי זה יקדש? ודאי שלא, אם השחיטה פסולה, אז ודאי שהזריקת במחשבת פיגול לא תגרום, שיהיה לזה דין של, ודאי שהיא לא תקדש את הלחמים. מה הראיה באמת שאם השחיטה פסולה, זריקת הדם לא מקדשת? ואמר רב גידל אמר רב, זריקת פיגול אינה מביאה לידי מעילה ואינה מוציאה מידי מעילה. אם השחיטה הייתה שחיטה פסולה והזריקה הייתה זריקה במחשבת חוץ לזמנו, אז הזריקה הזאת לא מביאה לידי מעילה ולא מוציאה מידי מעילה. מה הכוונה? אינה מביאה לידי מעילה, מדובר פה במורי קודשים קלים. מורי קודשים קלים, שעד שאין את זריקת הדם, שזורקים את הדם של הקודשים קלים, האימורים עדיין אין בהם דין של מעילה, שאם מישהו נהנה מהחלק של האימורים שאמור לעלות על המזבח, הוא לא יחייב משום מעילה, רק בזריקת הדם זה הזמן שקובע לגבי המעילה. אבל פה שהזריקה הייתה מחשבת פיגול, אחרי שהשחיטה הייתה פסולה, אז הזריקה הזאת לא גורמת פה דין מעילה. ואינה מוציאה מידי מעילה בבשר קודשים קלים, בבשר קודשי קודשים. הרי בבשר קודשי קודשים, ברגע שהקדישו את הקורבן שהוא קודשי קודשים, כבר יש בו דין של מעילה. בשביל להוציא אותו מידי דין מעילה, צריך שיש שחיטה וזריקה כדין. זריקת הדם למעשה מתירה את הבשר, חלק מהבשר לכהנים, וברגע שהבשר היה מותר באיזשהו שעה לכהנים, אז אם כן אין כבר יותר דין מעילה באותו בשר. אבל הזריקת הדם, כדי שהיא תתיר את הבשר של קודשי קודשים, שלא יהיה בהם יותר דין מעילה, צריכה להיות זריקת הדם כשרה, שהשחיטה גם הייתה כשרה, אבל אם השחיטה הייתה פסולה, אז הזריקה לא גורמת להוציא מידי דין מעילה קודשי קודשים. אז אם כן, אפשר לומר ש... אז אם כן יוצא, שחייבים לומר שרבי עקיבא סובר כמו דעתו של רבי, ששחיטה היא זאת שמקדשת את הלחמים, ואי אפשר להגיד שהוא סובר כמו דעת רבי אלעזר ורבי שמעון, בגלל שהרי אנחנו יודעים שזריקה לא יכול להיות שאם השחיטה הייתה פסולה, הזריקה היא זאת שתקדש, כי הרי אנחנו רואים פה שרב גידל אמר בשם רב, שזריקה אחרי שהשחיטה הייתה פסולה, לא מביאה לידי פיגול, ולא מביאה לידי מעילה, ולא מוציאה מידי מעילה. אז אם כן, לא יכול להיות שהזריקה היא זאת שתשפיע, שהלחמים התקדשו. אומרת הגמרא, לאוי תותב דרב גידל אמר רב, וכי לא פרחנו את דבריו של רב גידל בשם רב. ואם כן, אפשר להוקים את הדברים כמו דעתו של רב פאפה, וכל הקושייה של רבי שמואל ברבי יצחק באמת נדחית. אומרת הגמרא, באמיני רבי ירמיה מרבי זיירא. שאלת שאלה כזאת. אנחנו הרי יודעים ששתי הכבשים של חג השבועות ושתי הלחם של חג השבועות, הזמן שהם מתחברים והופכים להיות דבר אחד, שאחד תלוי בשני, ואם אחד מהם נאבד אז השני גם נפסל, מה שקובע זה הזמן של השחיטה. הזמן של השחיטה של הכבשים למעשה מחבר בין הכבשים לבין הלחמים. עכשיו, מה קורה ברגע שנשחטו שתי הכבשים של חג השבועות? שתי הלחמים התקדשו גם ביחד. ביחד עם השתי, בעצם נהיה חיבור ביניהם, ואחד תלוי מעכשיו והלאה בשני. מה קורה אם נאבד הלחם אחרי השחיטה? שתי הכבשים הרי מיד נאסרים, כי נהיה ביניהם זיקה ברגע של השחיטה של הכבשים. האם יש איזושהי עיצה איך להתיר את הכבשים באכילה? הוא מצא איזושהי עיצה מאוד מאוד מעניינת, הוא שאל האם באמת העיצה הזאת יכולה להועיל או לא. כבשי עצרת ששחטן לשמן, ואז ברגע ששחטו את הכבשים לשם כבשי עצרת, אז נהיה זיקה בין הלחמים של שתי הלחם לבין שתי כבשי העצרת. עכשיו, מה קרה? ועבד הלחם. שתי הלחמים, או אחד מהם, נאבד. אז גם הכבשים נאסרו. אז יש לו פתרון איך להתיר את הכבשים. מה? מהו שיזרוק דמן שלא לשמן, הוא יזרוק את כבשי העצרת האלה לא לשם כבשי העצרת, אלא לשם סתם שלמים. ואז להתיר בשר באכילה, ברגע שהקורבן נשחט שלא לשמה, אז הפקיעו את הכבשים האלה, כיוון שהוא נזרק דמו שלא לשמן, אז הפקיעו את הכבשים האלה מדין של כבשי עצרת, וכעת יש להם דין של סתם קורבנות שלמים, והדין הוא של כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם הם כשרים, רק שלא עלו לבעלים לשם חובה, אז אפשר אם כן לאכול את הכבשים האלה בתור קורבן שלמים? האם אפשר לזרוק את דמם, זריקת הדם, שתהיה שלא לשמן, להתיר בשר באכילה? אז הוא רוצה להגיד לו, לא, אין דבר כזה, למה? אמר לי, יש לך דבר שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו? אחי, יש דבר כזה שקורבן, אם ישחטו אותו לשמו, הוא יהיה אסור באכילה, כמו במקרה שלנו, שהכבשים האלה, אם שוחטים אותם לשם כבשי עצרת, הם אסורים באכילה, למה? כי הלחמים נאבדו והם הרי תלויים בלחמים, ולשמו זה יהיה פסול, וששלא לשמו זה כן יהיה כשר? יש דבר כזה? יש לך דבר שאינו קשר לשמו וקשר שלא לשמו? אז אומר לו, כן, ודאי שיש לי. ולא, והרי פסח קודם חצות, דאינו קשר לשמו וקשר שלא לשמו. הגמרא מסכת פסחים דף ס"ד מביאה חידוש פלאי ביותר. מה החידוש? קורבן פסח, אנחנו יודעים מתי הזמן ששוחטים אותו, י"ד ניסן, אחרי צהריים, ערב פסח, כידוע. ושוחטים אותו לשם קורבן פסח. מה יהיה אם שוחטים קורבן פסח לא בזמן הזה, לא ביהודה לניסן אחרי צהריים, או ביהודה לניסן בבוקר, שזה עדיין לא הזמן של שחיטת קורבן פסח, או אחרי פסח בכלל? הדין הוא שאם שחטו אותו שלא לשמו, אז הקורבן יהיה כשר, ואם שוחטים אותו לשם פסח הוא יהיה פסול, כי בזמן הזה כבר אי אפשר עדיין לשחוט, או שכבר אי אפשר לשחוט קורבן פסח. אם זה לפני פסח עדיין אי אפשר לשחוט, אם זה אחרי פסח כבר אי אפשר לשחוט קורבן פסח. אבל אז יועיל, למרות שלשמו זה לא יועיל השחיטה שלו, שלא לשמו זה כן יועיל. אז הוא שואל אותו דבר ראשון לפני זמנו. קורבן פסח, י"ד ניסן בבוקר עדיין, לפני הזמן של שחיטת קורבן פסח. תשחוט אותו לשם פסח זה פסול, עדיין לא הגיע זמנו. תשחוט אותו שלא לשמו, אז הוא יהיה כשר בתור קורבן שלמים. זה הרי הדבר המדהים שהגמרא מלמדת, המשנה מלמדת במסכת פסחים, שאם שוחטים קורבן פסח שלא בזמנו, שלא לשמו, זה כשר בתור קורבן שלמים. אז יש לי דוגמה של קורבן שנשחט בזמנו, שנשחט לשמו יהיה פסול, שלא לשמו יהיה כשר. נו, אז למה שלא נאמר את אותו דבר גם לגבי כבשי עצרת? והרי פסח קודם חצות דינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו. אז הוא ענה לו, אחי כאמין עליו. זה מה שהתכוונתי להגיד לך. יש, שזה לא יכול להיות דומה לכבשי העצרת, למה? יש לך דבר שנראה לשמו, ונדחה מלשמו, הוא היה ראוי לשמו, כמו כבשי העצרת, הם היו ראויים בהתחלה לשמם. והם נדחו מידין של לשמם, ברגע שנאבד הלחם. ואינו קשר לשמו וקשר שלא לשמו? מקרה כזה לכאורה אין, כי הרי מה אתה הבאת על איזה מקרה? שקורבן פסח ששחטו אותו לפני הזמן שקורבן פסח, בסדר, עדיין לא הגיע הזמן שלא לשמו, אז לכן הוא קשר רק שלא לשמו, אבל כאן מדובר על קורבן שהיה פעם קשר לשמו, הוא נדחה מלהיות קשר לשמו, אז מה, הוא יהיה קשר שלא לשמו? אמר לו, הנה גם לזה יש לי דוגמה שאפשר. והרי פסח אחר זמנו, מה קורה קורבן פסח אחרי י' ד' בניסן, תתווה, תתזיין, י' ז' בניסן, או בכלל באמצע השנה, אם אני שוחט את הקורבן הזה לשם פסח זה פסול, אם אני שוחט אותו שלא לשם פסח אלא לשם שלמים זה יהיה כשר. הרי פסח אחר זמנו בשאר ימות השנה. אומרת הגמרא, אז אתה רואה שיש כן מקרה של קורבן שהיה ראוי לשמו, נדחה מלהיות ראוי לשמו, ואם שוחטים אותו שלא לשמו הוא יהיה כשר. אז אם כן, מה זה שונה כבשי עצרת? אולי גם הם, אם ישחטו אותם שלא לשמם, הם יהיו כשרים. אז אמר לו, לא, אחי קאמינא, זה מה שהתכוונתי לומר לך. יש לך דבר שנראה לשמו, היה ראוי לשמו, ונשחט לשמו, וכבר שחטו את הכבשים האלה לשם כבשי עצרת, ונדחה אחרי שחיטה מלשמו כי נעבדו הלחמים, ובקרה כזה יש לך דוגמה שאינו כשר לשמו וכשר שלא לשמו? זה לא, אין לך כזה דוגמה. אמר לו, גם לזה יש לי דוגמה, ולא, והרי תודה. קורבן תודה, מביאים ביחד איתו 40 לחמים. אם נחסר אחד מ-40 לחמים, הדין הוא שזה פוסל את הלחמים. אם כבר שחטו את הקורבן תודה ורק אחר כך נחסר אחד מהלחמים, אז למעשה הקורבן תודה בעיקרון נפסל, הוא לא ראוי לשם קורבן תודה, אבל אם שוחטים אותו לשם, אם זורקים את הדם לשם קורבן שלמים, אז הקורבן עצמו יהיה כשר, יהיה אפשר לאכול אותו בתור קורבן שלמים, למרות שהלחמים נפסלו אותם שנחסרו. אז הוא ענה לו, אתה צודק. באמת יש כזה מקרה של קורבן שהיה ראוי לשמו ונשחט לשמו ונפסל אחר כך, ועדיין אם שוחטים אותו שלא לשמו רק אז הוא יהיה כשר, אבל זה שונה. אבל שאני תודה דרחמן עקר יהיה שלמים, תודה זה שונה, כי התורה קוראת לזה תודת שלמיו, התורה קוראת לזה שלמים, לכן אם שוחטים אותו לשם שלמים הוא יהיה כשר. אבל לעומת זאת כבשי עצרת, אם תשחוט אותם עכשיו לשמם הם הרי יהיו פסולים, אז לא יועיל אם אתה תשחט אותם שלא לשמם כדי להתיר את הבשר באכילה. עד כאן השיעור על דף ממזיים.